חז"ל המשילו את היחסים בין רב לתלמיד כיחסים של אב ובן. נפש הרב קשורה בנפש התלמיד, ונפש התלמיד קשורה בנפש הרב, ונדמה לי, אם אני זוכר נכון, שלפני קצת פחות משנתיים, כשעמדנו כאן לכבודו של רבנו בהגיעו לגבורות, הזכרתי את הנקודה הזאת בין יתר הדברים, אותה נקודה של נפשו קשורה בנפשו. מי שראה השבוע את כמות האנשים שהגיע במיוחד מארצות הברית וממקומות אחרים בעולם לכבודו של רבנו, יודע עד כמה אמירה זו ועד כמה נקודה זו היא נקודה יסודית. פגשתי פעם יהודי שהוא מרצה בכיר באקדמיה, ואמר לי שהוא היה נותן כל הון שבעולם כדי שהוא יזכה שיהיו לו תלמידים שמתקשרים. יהודי באקדמיה נותן את ההרצאה והולך ככה, לפחות בארץ, אולי בחוץ לארץ שמעתי שקצת יש המצב קצת יותר טוב מאשר כאן, אבל כאן אין בדרך כלל לא נוצרים שום קשרים. וברוך השם, בעולם התורה נפש הרב קשורה בנפש התלמיד, והתלמיד קשורה ברבו, אני ודודי ודודי לי. ונמצא איתנו הערב אחד מן המיוחדים ומן הבכירים שבתלמידי רבינו, שרבינו, כפי שאנחנו כולנו יודעים, גם העריך אותו מאוד, ואף הוא מעריך את רבינו, ואנחנו זוכים לשמוע דברים הערב כבודו של רבינו, לזכרו של רבינו, מפי הרב מיכאל רוזנצוויג, ראש ישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק.
זו לא הפעם הראשונה שזכיתי להיות פה בבית המדרש, להעביר דברים לציבור של בני הישיבה, אבל אני מרגיש במידה מסוימת שזה בעצם פעם הראשונה, משום התחושה שלי, התחושה של כל תלמידי מורינו ורבינו, הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שהעולם הוא עולם אחר, שהעולם השתנה קצת מאז שהוא נפטר. אני עומד פה בקצת מצב של דחילו רחימו. בכלל, הרב סולובייצ'יק זצ"ל היה תמיד אומר, יש צורך למתיר לפני שאדם ניגש לדבר על מי שהוא נפטר לעולמו, ובפרט במצבנו, תלמיד שמעיז להתייחס אפילו באופן מתאים לרבו, בפרט באדם כמו מורינו ורבינו הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שהיה האדם הכי מורכב שהכרתי, הכי מיוחד. בנוסף לכך, מי שמאוד הקפיד על דיוק הספדים והערכות בכלל, אבל במיוחד הספדים. שמעתי כמה וכמה פעמים במשך השנים שהרב ליכטנשטיין זצ"ל הטיל ביקורת חריפה כשהוא שמע הספדים על גדולי ישראל, על חכמי המסורת. הוא חשב שבעצם חילפו את השמות, היה הספד ג'נרי כזה, ושזה לא ממש תפס את האישיות, את הדמות המיוחדת, מי שממש זכה להיות מחכמי המסורה. אולם, הזמן הערב לא מספיק, כידוע, יש זמן רק להעיר כמה הערות, ואני מקווה שיהיה עוד חזון למועד, אבל אני צריך להגיד את האמת, דהיינו שגם אם היה זמן מספיק, בעצם לא היה זמן מספיק, אפילו להתחיל ולדון, לנסות להעריך את האישיות המיוחדת הזאת. וזאת יבוא אחרי מות בני אהרון, וזאת יבוא אהרון על הקודש, במצב שאנחנו נמצאים עכשיו, כדי לגשת למורנו ורבנו הרב אהרון, כהן גדול שלנו, זכרונו לברכה, ברור שיש צורך למתיר, יש פן אחד של חטאת ופן אחד של עולה, והמבין יבין. רציתי להתחיל את הדברים הקצרים בדברי הגמרא במסכת תמורה, בדף ט"ז עמוד א'. שם הגמרא דנה המצב אחרי מותו של משה רבנו. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה מר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. אז קרה משהו מאוד מוזר, מאוד תמוה, שבמותו של משה רבנו נשתכחו 3,000 הלכות מישראל. אומרת הגמרא, איך הם הגיבו? מיד הם פנו ליהושע, התלמיד בובק של משה רבנו, אמרו לו, יהושע שאל, אמר להם, לא בשמיים היא. אמרו לו לשמואל, שאל, אמר להם, אלה המצוות, אין הנביא רשאי לכם. הם היו תלמידים טובים, אז הם ידעו שישנם פתרונות שבכלל לא מועילים. התורה היא חיי האומה, תורת השם תמימה, כפי שהגמרא אומרת בסוגיה מפורסמת של תנור של אחנאי, ואין צורך, וזה גם לא ראוי לשאול דרך נבואה בשמיים. אבל הם לא ידעו מה לעשות. כפי שאמרתי, הסוגיה הזאת לכאורה מאוד מאוד תמוה. הגמרא המשיכה לדבר על העניין הזה, יש להם ניסוח קצת אחר, לא רק ששכחו מהם אלפי הלכות, אלא גם סוגים שונים של חפצה של תורה נשתכחו מהם. כנראה זה גם היה חשוב. תניא 1,700, קלין וחמורים, גזירות שוות, דקדוקי סופרים, נשתכחו בימי אבלו של משה. שוב, כבר שמענו שהם עבדו אלפי הלכות, אז למה זה חשוב? שוב להדגיש שהיו סוגים שונים של חפצה של תורה. הסוגיה מאוד מאוד תמוה. מה, קרה איזו מחלת שכחה, מס אמניזיה כזה, שכולם, כל ההמון עם, שכחו את כל ההלכות. הרי משה רבנו היה מורה מובהק, משה רבנו. אמנם היום אנחנו רגישים יותר לתוקף של כאב וצער, של אבלות. אנחנו יודעים שזה מאוד טראומטיק, זה מאוד משפיע על כל החושים, יכול להיות אפילו על זיכרון, אבל בכל אופן, עד כדי כך. אבל מי שמכיר את המושגים של איסור שכחה וחיוב זיכרון בתורה ובהלכה, יודע שלא מדובר פשוט במי ששוכח פרטים ומידע. אלא מדובר בהתייחסות מסוימת דרך חשיבה להמידע, לתורה ולהלכה. הרי התורה קובעת שיש צורך לזכור מעמד הר סיני, מה שקרה למיריאם, לזכור כל שבת שמתבטא בקידוש ובעוד דברים, יש איסור לשכוח את מעמד של הר סיני ועוד כמה דברים. לא מדובר זיכרון פרטים ושכחת פרטים. אלא מדובר ביסוד של תורה, כי הם חיינו ואורך ימינו. זה מתייחס לדבר הכי שאיפתי, הדבר הכי נחוץ והכי היסודי. דהיינו, הבנת היסודות בעומק, הכרת היחסים בין הדינים השונים, בין המוסדות ההלכתיים השונים, הפנמת ערכים, כל זה כלול בזיכרון. וקל מאוד לשכוח אם אין לך תשתית יציב, ביטחון עצמי, השראה מסוימת, כתנאי קדום להתמודד עם אתגרים רציניים, ואפילו עם דברים קטנים. בעצם, שנזכור ושנבין את הכישורים והקשרים בין הדברים השונים בדברי תורה. הרי עולם התורה הוא עולם ענקי. איך אנחנו נתמודד עם אתגרים חדשים, איך נדע על מה לוותר ועל מה לעמוד כעיקרון? בדרך כלל היו להם את הסמכות העליונה, משה רבנו. וכשמשה רבנו היה בתוכם, אז גם החכמים האחרים זכרו. עצם נוכחות של משה רבנו הבטיח שאפשר היה להתקדם, אפשר היה להתמודד, אפשר היה לחיות חיים שלמים של תורה, כל מימדי התורה. אבל ברגע שאין משה רבנו, הרי כל התחושה הזאת עבדה. התשתית של ביטחון, של יציבות, שאפשר להתקדם, כל זה הפך להיות מאוד בעייתי. בעצם היה זמן של משבר. הרי יש עכשיו להתייחס לעבר, להווה, לעתיד, וכל זה קשור לאישיות והדמות של משה רבנו. הרי הוא זה שהעביר את המסורת. איך נתייחס לעבר בלעדו? לגבי העתיד, להתמודד עם אתגרים חדשים, כפי שאמרתי לפניכם, איך נדע ליישם את הכללים ואת העקרונות בלי משה רבנו? וגם אם נתייחס רק בהווה, הרי העולם הוא עולם אחר. המציאות הוא מציאות אחרת ממה שהיה אתמול, כשמשה רבנו היה נוכח בתוך בני ישראל, היה משמש כסמכות העליונה. בעצם, אם כן, שאבין, לא רק שהם שכחו סכום מסוים, כמות מסוימת של הלכות, אלא שכל הסוגים השונים, החפצה של תורה, גם כן בעצם נפגם בעיניהם. מה החילוק בין קלים וחמורים? מהו קל ומהו חמור? ומה ההבדל בין דקדוקי סופרים וגזירה שווה? קשה מאוד לפעמים לסווג את העניינים. כל זמן שמשה רבנו היה תוך תוכם, היה ברור פשוט. אם זה לא היה ברור פשוט, בכל אופן, היה מתודה, הייתה מתודה, איך לפתור את הבעיות. אבל עכשיו, לא רק הכמות של ההלכות, אלא כל המוסדות של ההלכה, הפכו להיות משהו בעייתי. התופעה הזאת שייכת באופן מיוחד בפטירת מורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין זצ"ל. ראשית כל, בגלל שהוא זה בדור שלנו, שלימד אותנו את המסר הזה, את העיקרון הזה. ישירות, הוא דיבר על העניין הזה של מסורה, על קשר של הדברים, ועוד יותר, בתוקף, עוד יותר חשוב, בכיפין. כל מהותו, כל אישיותו, אופיו היסודי, היה בנוי על המורכבות השאיפתית של עולם התורה וההלכה, על הקשרים בין הדברים, על הזיקה המסובכת לפעמים בין סוגים שונים של תורה, ועל הדרישה להתעמק בו, להפנים את הערכים, בעצם לראות את הכל מבחינת ראות רב-מימדי, ולשקול את הזיקה בין העקרונות ובין הפרטים השונים והמגוונים. ועוד יותר, הרי הוא היה הדמות בדורנו שהיה מוכשר ומסוגל דווקא לנסח את התופעה הזאת וגם להתמודד עם האתגרים על פי הרקע והכללים שיוצאים מהתופעה הזאת. מורנו ורבנו רב ליכטנשטיין זצ"ל ממש היה איש האשכולות, אבל לא רק לגבי הידע שלו, מגוון ידיעותיו, שליטתו במקצועות השונים, אלא הייתי אומר, עוד יותר קשה למצוא, עוד יותר נדיר, בכושר של השילוב בין כל אלה, ושילוב משולב בצורה שלמה. ייחודו נתפס דווקא במילה ובביטוי אנגלית, הרב ליכטנשטיין לפעמים היה משתמש בביטויים באנגלית מהבמה הזאת, אז אני גם כן, לא הייתי מתיימר, אבל המילה באנגלית שתופס את העניין הוא המילה של אינטגריטי, שאין תרגום מדויק מספיק בלשון הקודש, משום שהוא כולל בבת אחת וגם באופן משולב כל התכונות הקשורות. Consistency, עקביות, integration, שילוב, מושלמות, completion, authenticity, מקוריות ואמת וכנות, ואיש עיקרון ואיש אידיאליסטי. המובן הזה של integrity גם כן. למרות ודווקא בגלל שהוא היה כל כך מורכב וגם המין בעיקרון של מורכבות ומסובכות כשהוא נמצא, קשה להגזים עד כמה הדבר הזה נדיר, הכושר והכוח הזה, שאפיין ושייחד דווקא את הרב ליכטנשטיין, זכרו לברכה. והכל כמובן, גם המורכבות, גם המסובכות, עם כל המתחים המתאימים, כל אלו נבו מהיסודות הפשוטים ביותר של תורה ועבודה וגמילת חסדים. ולכן זה מובן מאליו שתלמידיו וכל הציבור שראה אותו, שעדיין רואה אותו כמנהיגם, רואים את עצמם עכשיו במצב לא קטן של עבדון ואפילו של משבר. הרי ההוראה שלו, הדרכה, כל זה חסר לנו. ולא רק שחסר לנו הידע המקיף והניתוח המופלא והניסוח העמוקה וכושר ונכונות להתמודד עם אתגרים, חסר לנו הממד הכי חשוב והכי קשה להשיג ולהצליח בו, בהתמודדות באתגרים ציבוריים, פרטיים, הלכתיים, השקפתיים, ששוב אפיין אותו. וזאת הנקודה שיראתו הייתה קודמת ממש לחכמתו. המורכבות העקרונית, שעקרונית חייבת להיות מבוסס על בסיס פשוט של אמונה ושל יראה, ושל עניבות, זה היה התכונה המיוחדת שלו. השילוב הזה ברור שהוא לא פשוט, אבל הוא לגמרי נחוץ. כל אחד שהכיר את הרב ליכטנשטיין ידע מיד את הלמדנות, את הגאונות, את הכוח האינטלקטואלי שלו. כפי שמעתי לפני כן, הניתוח, הניסוח, כל זה היה ברור. אבל עוד יותר ברור לאחד ששהה במחיצתו אפילו זמן קטן, אפילו תלמיד אחד אני חושב, לא היה יכול לא להבין שכל זה נבע מהיראתו שהייתה קודמת לחכמתו. התכונות הנפשיות, האנושיות, הרוחניות, שממש יפיין אותו. הצנע לכת עם השם אלוקיך, במובן במינו, העמל, התורה שלו, כל מקום שאתה מוצא אנבנסותו, אתה מוצא את גדולתו. מי שהיה אפילו זמן קטן במחיצתו, הבין את המאמץ שלו להתייחס לכל אדם, לכל בן אדם, בכבוד ובהרצה, מצד אחד, הוא זה שסימל את היסוד והעיקרון של אצילות תורנית, מן מלכי רבנן. אבל הוא גם היה זה שדחה כל effort, כל יישום כלפיו של הממד הזה שהיה ראוי לו. כל מי ששהה זמן קצר וראה אותו מתפלל, אפילו מי שרק ראה אותו רוקד, ידע מיד מאיפה בא המסירות נפש וההשקעה והממץ בלימוד. הכל היה מהיראת שמיים, מאהבת השם. רב ליכטנשטיין זצ"ל דיבר תמיד על דברי הרמב״ם בספר המצוות לגבי אהבת השם, אברהם אוהבי, זה נזכר גם בהספדים. והנקודה הזאת היא הנקודה שהניע את כל המצב ואת כל משימותיו. כל מי שראה אותו בזמן שמחה וכל מי שראה אותו בזמן צער ובכי ידע על העניין הזה. אבל גם זהו רק חלק מהסיפור. הרי רב ליכטנשטיין העביר שיעורים על כל הש"ס, כל השנים, וחידש דרך מיוחד. חושב שהתכונות והנתונים של דרכו בלימוד גם כן משקפות את גישתו המיוחדת למנהיגות, ליראת שמיים ולדברי תורה. כל אחד יודע שהרב ליכטנשטיין השתמש בעוצר מילים מיוחד. לא כל אחד מחכמי המסורה זוכה להכניס ביטויים חדשים לעולם הלימוד. יש יחידי סגולה, והוא ביניהם. וזה היה משהו, אני חושב, שמאפיין את גישתו ואת דרכו. דרך הלימוד וההוראה היה משקף את המגמות החינוכיות שלו, ושוב, היו משקפים את דרך החשיבה והתיאוריות שמיים שלו. הפן האפריורי והמתודולוגיה, שהיה חלק ניכר מכל השיעורים, היה פה משום חידוש עצום, ולא דבר רגיל. אני זוכר כשבאתי לישיבת הר עציון בגיל צעיר, מיד התרשמתי עמוק עמוק מכל ההיקף שלו, לא רק מהידע, אלא מאיך שהוא בעצם ראה את התמונה הכוללת של כל הש"ס, של כל הש"ס, איך שהוא קישר בין עניינים שאחרים לא היו רואים בו מקביל או קשר בכלל, דבר שהפיק אור על כל הסוגיות. הכיף הזה נבע מגישה שהש"ס הוא בעצם מערכת ההלכה, מערכת מדהימה שמתייחס לכל שטחי החיים, ושכל המקצועות הם מצד אחד מגילה מגילה, מצד שני חתומה, ושחובה עלינו, תור לומדי תורה, לחשוף את כל העקרונות האלה, ולשאוף לשליטה בכל המקצועות, וגם להבין את הקשר ביניהם. לא דבר פשוט, שאיפה שהיה שאיפתו, וגם שאיפה שבעצם ראה כמגמה חינוכית כלפי תלמידיו. הצד האפריורי והצד המתודי היה קשור לכל הגישה הזאת. כל אחד יודע שחידוש אחר של דרך הרב ליכטנשטיין זצ"ל היה זה שהוא הכניס לא רק את כל הראשונים השגרתיים, כלומר הקונבנציונליים, חכמי בעלי התוספות וחכמי ספרד בסוגיה, איזשהו הרחיב את המסע הבעל האיתור והרביה והרבן. אנחנו היום לא מעריכים מספיק את המאמץ שהוא היה צריך להשקיע. היום יש מאגר, CD-ROM של בר אילן ועוד דברים. אפשר לחפש עם כמה מילים בקלות. אבל כשרב ליכטנשטיין הכניס את הראשונים האקזוטיים האלה תוך שיריו, לא היה מאגר, ולא היה ליקוטי הראשונים, ולא היה שיטות חד מכמי. אני לא יודע כמה זמן הוא השקיע, אבל הוא למד אותם, הוא קבע שיש להכניס אותם ולשלב אותם בתוך הדיון הקלאסי, והדיון נשאר קלאסי, אלא שזה הייתה נקודה נוספת, מימד נוסף לשיעורים. תמיד שאלתי את עצמי, מעולם לא התאמרתי לשאול אותו, למה הוא עשה את זה? מה הניע אותו? אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שרב ליכטנשטיין היה כזה, זה היה ברור, זה אני יודע בוודאי, השאיפה שלו לדעת את כל התורה כולה, ולדעת את כל הגישות וההיבטים בסוגיה, חלק מהמסירות שלו, מאהבת התורה שלו, מחיבוב התורה שלו, מהביטחון שלו, שקיים חיינו ואורך עמנו. זה מה שאדם חייב לעשות בעולמנו. יש עוד היבט של אחד מחכמי המסורה, של הבעל איתור, של הרבן. איך לא נחפש? אולי זה ישנה את עמדתנו בסוגיה, את התמונה הכוללת. ואם זה אפילו אפשרי וייתכן, אז זה בעל ערך, וזה כדאי. זה לא בזבוז זמן, חס ושלום. כל מה שאתה צריך להשקיע, כל מאמץ, הוא תורם, ואם כן, הוא ראוי להשקיע. גם הצד האפריורי והצד המתודולוגי שהיו, כפי שאמרתי לפני כן, חידושים, זה נבוא מהיראת שמיים, מהשאיפה הזאת, להבין את הכל, להיות חשוף לכל הגישות והעמדות וההיבטים של חכמי המסורה ושל תורה. אבל אני חושב שהייתה נקודה נוספת. החסד שלו בתור רבי לתלמידים. כשאדם בוחר את הדרך האפריורי ואת הדרך המתודולוגי, זה לא כל כך פשוט. יש גם מחיר. אם אדם רוצה להעביר שיעורים דרמטיים, לפעמים יותר פשוט לתפוס את תשומת לב של התלמידים בדרך כזו. אם אתה מנתח באופן כל כך מקיף, אתה בונה את הסוגיה מבנה שלמה עד שאתה מגיע לשיא המסקנה, המהלך, המחודש וכו', אז אתה משלם מחיר קצת בגישה חינוכית כזו. אבל אני חושב שזה היה מאוד מתאים, זה היה דרך החסד והשאיפות שהיו לו בעד ולמען התלמידים. כדאי היה שוב לפתח את הדרך הזו, וכך הוא עשה. עוד נקודה, כמעט אין לי זמן, אז אני אגיע למסקנה עוד מעט. הרב ליכטנשטיין האמין מאוד במושג של המידו תלמידים הרבה. במובן של המידו, לעודד אותם להיות עצמאיים, למצוא את הדופק משלהם, את החידוש שלהם. הוא הבין שהדרך המתודולוגית היא הדרך לשחרר תלמידים, כלומר, לא לשחרר אותם במובן שהם כאילו היו אסירים, אבל נוסף לקבלת המסורת והמורשת מהרבי, כל רבי חייב לעודד את תלמידו למצוא את הקניין תורה שלו. רב ליכטנשטיין זצ"ל הצטיין גם בנקודה הזו. עוד דבר, לא היה שיעור שלא השתמש בעוצר מילים מסוים. דיברנו תמיד, דיבר תמיד על האופי של זה, הטיב של זה, תמיד שקלנו, בחנו את כל האפשרויות, האפשרויות. שאלה היא למה, שוב, האוצר מילים שהוא מאוד היה מופשט ומודרני, חושב, תרם הרבה, תלמידים מודרניים יכולים ממש להבין ביתר עומק את העקרונות, היסודות. ונוסף לכך, זה שוב משקף דרך חשיבה שהוא רצה לפתח. ועוד, הרי הכבוד שהוא התייחס, איך שהוא התייחס בדרך כבוד, לכל אפשרות, לכל גישה, לכל הבית, לדברי כל אחד מן הראשונים והאחרונים, הוא התמקד מאוד על אפשרויות. ובדרך שהוא העביר את השיעורים, הוא לימד אותנו לא רק המושג המופשט של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלא היסוד בחיים של יום-יום, לכבד את גישת הזולת, לנסות להבין את זה ביתר שאת, וכו' וכו'. הצד האנושי והאמפתי, האופטימיות שלו, האנושיות שלו, היה חלק מהסיפור, גם של דרך ההוראה שלו, וגישתו ההלכתית. עכשיו יש הרבה מה לדבר בנושא הזה. האלו ואלו דיבר לקים חיים של הרב ליכטנשטיין, זצ"ל, לא היה רק סיסמה, זה היה דרך חיים, כמו שההבו מתונים בדין היה חלק מדרך החיים שלו. במשנה באבות, הצורך להיות מתון בדין, כפי רוב הראשונים, מתייחס בזהירות, לא לקבל החלטות, לא להגיע לידי מסקנות, בלי זהירות ודייקנות, אבל אצל הרב ליכטנשטיין היה אישיות ודמות מהותית של מתינות בדין. אבל לא מתינות בדין של חוסר החלטיות, או חס ושלום עצלות. אצלו זה היה השקפה של כבוד והערכה, לבחון ולשקול את כל האפשרויות, ולהיות מתון במובן זה, ועוד יותר קיצוני במתינות שלו. יש סוגיה במסכת סנהדרין על דיין שאומר איני יודע, שמחליפים אותו, ממנים תחתיו שני דיינים אחרים. יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, הפרטים לא חשובים עכשיו, הם חשובים אבל לא עכשיו. מה המעמד של דיין שאומר איני יודע? אז יש ראשונים שמסבירים, הדיין הזה הוא קלטה, בעצם לא מתפקד, משום שלא מתפקד מחליפים אותו. הרי התפקיד שלו לבוא לידי החלטה. אבל יש להם ראשונים אחרים שסבורים, לפחות בתחומים מסוימים, יש עם חור מבחינים, בין דיני ממונות ודיני נפשות, שהדיין שאומר אני יודע, גם הוא נמנע, גם הוא חלק מהדיינים, למרות שאומר אני יודע. מחליפים, לא מחליפים אותו, אלא מוסיפים עליו. למה? משום שהם חושבים שמי שאומר אני יודע, הוא גם כאתנאי. לא הבנתי את הגישה הזאת לפני שזכיתי להיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זצ"ל. אבל מאז הבנתי שלפעמים אדם יכול לשקול ולבחון ולראות את שתי העמדות, פלורליזם כזה, אבל לא מה שאנחנו קוראים פלורליזם רפה, soft פלורליזם, אלא hard פלורליזם. כלומר, בעצם אלו ואלו דבר הליקים חיים. כל אחד אומר משהו שיש לו ערך. טוב, בפסק הלכה, יש דין של משפט אחד יהיה לכם, אתה סוף סוף, אתה צריך להכריע ולהחליט. אבל במשא ומתן, דיין שאומר, אני יודע, למין, אם זה לא משום שהוא עצל ולא משום שהוא חסר ידע, לפעמים גם הוא מוסיף. ועוד יותר מזה. הרי חזל קובעים שאנחנו פוסקים כהלל נגד שמי, משום שהם התייחסו בכבוד יותר לבית שמי, ותמיד גם כן התקשיתי בזה. הרי זה יפה מאוד, נעימות, ואין ספק שזה דבר מאוד חשוב, בעל ערך. אבל זה חשוב לגבי פסקי הלכה. פסקי הלכה, דברים עומדים ברומו של עולם, דבר שתלוי באמת ושקר, או לשכנע לצד זה או לצד זה. מאז שהייתי בקיצתו של מורי ורבי הרב ליכטנשטיין זצ"ל, גם הבנתי את הדין הזה. אני חושב שזה בעצם גם ההסבר של תשובות הרשב"א, זה דבר קצת אחר. הרשב"א התייחס לבעיה הראשונים והאחרונים. אם דיין אחד אומר אני יודע, אז מוסיפים דיינים אחרים. אבל אם היה אומר כנגד הרוב, אז היה סוף דבר, שניים אומרים חייב ואחד אומר זכאי, חייב, שניים אומרים חייב ואחד אומר אני יודע. אז הכי גרוע, הוא אומר כנגד. אבל הבנתי, כשהייתי במחיצתו של רב ליכטנשטיין זצ"ל, שכשאדם מתייחס בכבוד, גם לדברי יריביו, מתנגדיו, אז סוף סוף כשהוא מחליט ומכריע, ההכרעה שלו היא הכרעה יותר משכנעת. כששניים אומרים חייב, אחד אומר זכאי, אז אם הם מתייחסים בכבוד, כל אחד לחברו, אז כוח השניים עדיף ממצב ששניים אומרים זכאי ואחד אומר אני יודע. ומשום כך אנחנו פוסקים כהלל נגד שמי, לא בגלל שהנימות כשלעצמה קובעת, מכרעת. חס ושלום, לא בפסקי הלכה. אבל הנימות קובעת עד כמה אדם באמת לוקח בחשבון את הצד השני, הצד המתנגד. אם הלל הגיעו למסקנה נגד בית שמי, גם אחרי שהם התייחסו בכבוד לדבריהם, אז סוף סוף המסקנה הזאת היא מסקנה חזקה יותר. כך הבנתי במקיצתו של הרב ליכטנשטיין זצ"ל. רציתי רק לסיים, כפי שאמרתי, רק הגענו לדברי ההקדמה. הגמרא בסוף הסוגיה הזאת בתמורה אומרת, אמר רב אבוהו, אף על פי כן, למרות שהיה משבר זמני, ולמרות שהתלמידים המובהקים דווקא, מאוד מעניין, שמואל ויהושע, הם ידעו מה לדחות, אבל לא היה פתרון בידם. אבל אחד מהתלמידים, יהיו להם ערך פחות קצת, אף על פי כן החזירן עתניאל בן כנז מתוך פלפולו. כך היא דרכה של תורה, וכך לימד אותנו, מורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין זצ"ל. דהיינו, אם באמת הרב מלמד את הדרך לתלמידיו, והוא גם כן הדגם, הדמות, אדם בשיעור קומה שהשפיע על התלמידים שלו, אז ממש ספסלותיו דובות בקבר. הרי הוא העניק לתלמידיו את הכושר ואת הכלים להתקדם. יכול להיות זה יהיה לא בדיוק איך שהוא היה מנהיג אותם, אבל ברוחו, וגם ככה היא דרכה של תורה. אז מסקנת הסוגיה היא לא רק יותר מחצי נחמה, הייתי אומר, בעצם מעיד על ההשפעה של הרב, על דמות יקנו שממשיכה להשפיע על הציבור שלו. אני חושב שעכשיו אנחנו עדיין, כמובן תוך השבעה, אחר כך השלושים, במצב של משבר. אבל יש לנו אתגר, אתגר בתור תלמידים, אתגר שהוא זכות ולא עול, דהיינו להמשיך בדרך רבינו. עם כל המורכבות מצד אחד, עם כל הפשטנות מאידך. תודה רבה.